בסדר. אנחנו אוחזים בגמרא בחפת, שברשותכם, אני לא חוזר לכל העניין כרגע של השמחת מיריות, אני פשוט רוצה לגמור את הרשימות כאן. ואנחנו באמצע הסוגיה שעוסקת בעל כל המתים לעומת על אביו ועל אמו. היסוד שראינו בפעם קודמת היה נגע מצד אחד לפרידה מהם. ניחמתי אבלים ביום שישי, דוד שלי, שאח שלו הרווק נפטר, לא ילדים. וכל הסוגיה הזאת ככה התרוצצה לי בראש, ככה דיברתי קצת עם הדוד שלי. כאילו, בינם 88, נטול כמעט כל משפחה, הדוד שלי הוא הקרוב משפחה היחיד שיושב עליו שבעה. וממש, מה שמתואר פה דווקא הוא תיאר לי שאנשים נורא התאמצו להגיע להלוויה, כי ידעו שאין לו משפחה, כן? אבל ממש הרגשתי את הסוגיה ככה, מי זוכר אותו, מי נפרד ממנו, מי... כאילו ביקשתי מדוד שלי, תגיד לי משהו על אחיך, אז הדבר הכי משמעותי היה שהוא נלחם בנורמנדי, זה באמת חושב פלא, כן? אבל כאילו, מה הוא עשה מאז? כנראה לא הרבה, ואולי בגלל זה, אני לא יודע, כן? אבל בכל מקרה, הסוגיה ממש התנגנה לי, כן? כאילו, הדוד שלי יושב שם, ובאים, כל 10 דקות נכנס עוד נכד להגיד לו דברי נחמה, ותת לו חיבוק, ו... אתה רואה את הסוגיה, כן? על כל המתים, לעומת על אביו ועל אמו. חוקר, ראינו שדבר ראשון, הלוויה או הפרידה מההורים נעשית באופן שונה מאשר הפרידה משאר המתים. דבר שני, ראינו ועוד לא סיימנו. שהסוגיה מתארת שגם שנת האבל נמשכת אחרת, כן? שזה נוגע לעניין התספורת ולעניין של הכניסה לבית השמחה. מה שלא נגעתי מספיק בפעם שעברה היה על הביטוי ממעט, שהורנו את זה כשאלה, ואני רוצה בכל זאת עוד מילה אחת להגיד עליו, מה זה הביטוי הזה ממעט? כן? שאלנו מה נפשך, זה מותר או אסור, כן? מה זה הסיפור הזה של ממעט? כן, ואני מזכיר, זה נמצא בסיפור של רצה ממעט בעסקו, רצה אינו ממעט בעסקו, זה על כל המתים, לעומת אותו על אביו ועל אמו, הוא ממעט, כן? הרי מה זה למעט? וכאן שתי הערות קצרות, כן? אי אפשר לא לעסוק בעסק או מסע ומתן. מהסיבה הפשוטה, זה חיי נפש. מה נגיד לאדם, אתה הולך למכולת, על כלי אוכל, כאילו... מה כן אפשר לומר בעסקים? מעט ולא הרבה, אני אומר את זה אחרת, מישהו אולי זוכר שלמדנו את הסוגיה של מיתו מוטל לפניו. אז ראינו שם לשיטת בני ארץ ישראל, מה שלא נמצא בברית הבבלי. ראינו שלשיטת בני ארץ ישראל הוא גם אוכל פחות, הוא אוכל מעט. כן? ועלה אז הרעיון הזה ש... שהאכילה יש לה כמה רבדים, רובד בסיסי של קיום הנפש, ורובד שני של של הצד האסתטי, של ההנאה, והבשר והיין מסמלים את התאווה בתורה, כן? אז באופן דומה, בעצם מה נאמר? זה הזמן לקנות מה שהכרחי, זה לא הזמן לעסקאות גדולות, זה לא הזמן לחפש רווחים, זה זמן להתקיים. זה נראה מאוד מאוד דומה, כפי שראינו בפעם קודמת, אחד מהראשונים, מי זה היה בדיוק? אולי אני אזכר. השווה את זה לגמרא ביבמות. שם נאמר על שבוע שחל בו תשעה באב, שמעטים במסע ובמתן. והמסע ומתן של הגמרא ביבמות מאוד דומה לממעט בעסקו של הסוגיה כאן. היינו, יש למעט במסע ומתן, עוד נקודה, דרך אגב, שמשיקה בין הגמרא ביבמות לבין שעוסקת באבלות ישנה, היינו, אבלות על החורבן, לבין הסוגיה כאן, וזה כל הסיפור הזה של שמחת מיריות. כי אחד מהדברים שנאמר באותה ברייתא הוא, שבשבוע שחל בו תשעה באב, לא מארסים, לא נושאים אישה. עכשיו פה לא נאסר לארס, אבל מה כן נאמר? אתה לא שותף לשמחה של חתונה. כלומר, בעצם בשנת האבל האדם נמנע מכניסה לבית השמחה, הוא לא שותף לחתונות. יש שם עוד דברים שנאמרו בברייתא ביבמות שלא נזכרו כאן, ולכן ההשוואה היא לא מלאה, לפי מה שנראה על פני השטח. מה שכן, אני לא יכול להתאפק ולומר מה הדבר הנוסף שנזכר שם ולא נזכר פה, וזה שנמנעים מבניין. לא בונים בניין של שמחה. הדבר המעניין, אני אומר לגבי שם, הוא שאם אני שואל את עצמי מה המחנה השותף, מאיפה באים כל הדברים האלה, אז באופן מעניין, הם נמצאים בתורה כולם במקום אחד. הכוונה בפרשת החוזרים מאורחי מלחמה. שם יש לנו בניין, יש לנו שם הרס אישה. כלומר, הייתי אומר בצורה הבאה, הרמב״ם בחוד דעות רואה באותם תחומים טיפולוגיה של התחומים המרכזיים בחיי האדם. כן, הרמב״ם בהלכה מאוד ידועה שם, היה לזה ויכוח עם עקיבא באיזושהי התכתבות שהוא ערך איתי, סירב לקבל את דעתי. כן, אני אמסר לו דש מפה. הרמב״ם כותב, טוב, אני אקריא את זה, זה טיפולוגיה של תחומים. הרמב״ם כותב ככה, אני מקריא, זה בהלכות דעות בסוף פרק ה. הרמב״ם כותב, זה לא פרק ה, כן, סוף פרק ה. דרך בעלי דעה שיקבע לו אדם מלאכה מפרנסת אותו תחילה, ואחר כך יקנה בית דירה, ואחר כך יישא אישה, שנאמר, מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, אשר בנה בית חדש, וכולי, אשר הרס אישה. אז אנחנו פה באופן ברור, רואה בשלושת הדברים האלה, טיפולוגיה של הכרם מסמל את הפרנסה. בחברה לא חקלאית, זה לא צריך להיות כרם, זה יכול להיות מקצוע. מלאכה מפרנסת אותו תחילה. מי האיש אשר בנה בית, זה שאדם יהיה לו מקום מגורים, ולישא אישה, זה להקים משפחה. כן, והרמב״ם אומר, יש סדר לדברים, ומה היה כל ההתדיינות שלי עם עקיבא, הרמב״ם מוכיח מי הסדר לדברים בתורה, שזה הסדר הראוי, קודם פרנסה, ואז דירה, ואז אישה. אבל הוא מאיר, אבל הטיפשים מתחילים לישא אישה, ואחר כך היא תמצא ידו, יקנה בית, ואחר כך בסוף ימיו יחזור לבקש אומנות, או יתפרנס מן הצדקה. וכן הוא אומר בכללות, אישה תארס, בית תבנה, כרם תיתה, כלומר, תרומה כללה. כללה היא לא... רק שזה לא יצליח, אלא שזה לא יצליח בגלל הטיפשות שלך. כלומר, יהיו מעשיך הפוכים כדי שלא תצליח דרכיך. זו הכללה. ובברכה מה הוא אומר? ואי דוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו. זה ברכה להיות משכיל, וזה כללה להיות טיפש. רק מה הבעיה? זה היה הגדלות עם עקיבא, והבעיה היחיד, אז באמת ברור זה טיפולוגי. רק מה הבעיה? שבפסוקים מה הסדר? מישהו יודע? הוא לא מה שכתוב ברמב״ם. חוץ מזה הכל מצוין. הסדר בפסוקים הוא קודם בית ואז כרם ואז אישה. אני לא משנה הפתרון עכשיו, בסדר? אבל אני רק מעיר, זה לא נראה אם כך מקרי, הגמרא ביבמות, כלומר, אדם נמנע מפיתוח של כוחות החיים, עורקי החיים, בתקופה הזאת של האבל. זה לא הזמן. זה בין היתר מתוך תפיסה שאלו תחומים שהם זקוקים לברכת שמיים, אתה כרגע נמצא בתקופה של ריחוק, של נידוי, מה שכן, מה אנחנו רואים, וזה במידה ומקבלים את זה, שהמשנה אומרת שנכנס אב ומעטים בשמחה, ואני אומר בברייתא אחרת, שנמנעים ממשא ומתן, מבניין וכולי, לא מארסים נשים, מה בעצם אני רואה? ששמחה זה לא הכוונה לקפוץ ולרקד ולקפץ, אלא שמחה הכוונה... מהויות החיים, זה השמחה, שאדם בונה את תשתיות חייו, שאדם מעצב אותם, ומהתחומים האלה נמנעים בתקופה הזאת של אב. ומה זאת אומרת, שנכנס אדם הרבים בשמחה, שם למה הכוונה שמחה?
רב של פורים.
רב של פורים, אני לא יודע. בכל מקרה, אני...
יש
עניין
כזה, אדם באמת של שמחה ההפך מהבילות הזה, זאת אומרת, אם יש דבר כזה שמחה הלכתית של כאילו של כן לעשות את כל הדברים?
לא יודע, לא יודע, אני לא יודע. בכל מקרה, אני כן יודע שאנחנו צריכים להתקדם בגמרא, אז בואו נתקדם. כי אומרת הגמרא כך, אני קורא, על כל המתים כולן קורא הטפח, על אביו ועל אמו. אני עוד פעם איבדתי את זה, על אביו ועל אמו עד שיגלה את ליבו. כן, וזה כבר דיברנו על זה בלי סוף, אני רק ממש אתמצאת את הדברים. הקריאה טפח היא קריאה סימבולית, הדברים עוד יותר התחדדו בהמשך, שנראית עוד ועוד הבדלים ביניהם. כמעט הייתי אומר, אם דיברנו לפני שני שיעורים, על המתח הזה, או הפער בין הקריאה המקראית, שהיא קריאה ספונטנית שאדם מבטא את רגשותיו באמצעות הקריאה, לעומת הקריאה שהיא מעין פעולה הלכתית שנעשית מכוח הוראה שקיבלת, הייתי מציב את כל הרשימה הזאת בדיוק על הציר הזה. דהיינו, על כל הקרובים, אתה קורא באופן סימבולי, להראות שצערך וכו', לעומת זאת, הקריאה להורים ממשיכה להיות מתוארת בתבנית המקראית. בין אם אתה עושה את זה כי אתה ככה מרגיש, בין אם אתה עושה ככה כי אמרו לך, ההלכה שימרה פה, הייתי אומר, את סוג, יש להניח שאדם שקרא את בגדיו, כשהוא שמע שמועה רעה במקרא, הוא לא לקח סרגל ומדד טפח. אלא זה פשוט נעשה מאליו, ככה יש להניח, איך נראה הקרע, יש להניח שהוא נקרא כמו שצריך. מי שמכיר, הזכרתי פה פעם, את המאמר של דוד שלי, אחד מהדברים שהוא מדבר שם, למשל הוא אומר, ואדם לא יודע כמה טפח העניבה שלו צריכה להיות. כן? למרות שיש אופנות מאוד חזקות, אם העניבה צרה או רחבה, נכון? אבל אם אדם יודע כמה לא, לא יודע למה, כי אתה לובש עניבה כפעולת לבוש שנעשית מתוך איזה קוד, לא לפי הנחיות, כן? אבל הוא מתאר ככה, או ככה הוא טוען אותו, מה, ככה פעם התעדפו בציצית, שמתחילים עכשיו לקחת סנטימטר, לבדוק מה גודל הציצית, זה, יש בזה משהו נחותי, נקרא לזה, או לא כמבע של איזה תורמות נפש. אבל בכל מקרה, נראה שהרשימה הזאת בעצם רוצה לשמר את הקרע הספונטני במסגרת הקרע להורים, והסוגיה ממשיכה, בואו נקרא עוד קצת. אמר רבי אבא ומה יקרא, ויחזק דוד בבגדיו ויקראם. זה דווקא מקור למה? לקריאת טפח, כן? איך למדו את זה? ואין אחיזה פחות מטפח, למה? כי הגרוף הוא טפח, אם מחזיקים ביד, אז מחזיקים בטפח, כן? ועל מי דוד קרא שם, מה שהוא לא זוכר? שמואל ב', פרק א', לא, שמואל ב', פרק א', יונתן ושאול, כן? זו הקריאה שלה, אבל זה דווקא קצת שונה ממה שאני עשיתי איתו, מביאים מדוד שקורא באופן ספונטני, אני יכול להגיד שיש ראשונים שאומרים, שם רק לומדים שזה לפחות טפח, לא כתוב שזה רק טפח, יכול להיות יותר מטפח, כן? כלומר, לקחו משם איזה משהו מינימלי. אוקיי, ממשיכים. על כל המתים כולן, אפילו לבוש, עשרה חלוקין אינו קוראה אלא עליון, על אביו ועל אמו קוראה את כולן.
דווקא מהפסוק הקודם כתוב בבגדיו.
שאלה טובה. לא יודע את התשובה. אני כן אגיד שההבדל הזה בין הרשימות ממשיך פה בדיוק בנקודה הזאת. בשאר הקרובים צריך לבצע פעולה סמלית.
הכתיב זה בבגדיו, זה מעניין שם.
כן, אתה הסתכלת שם? יש לך גמרא עם ניקוד?
כן.
זה מעניין. טוב, אני לא יודע מה הרקע שם בדיוק, אבל אני רק אגיד, הכל הקרובים צריך לעשות מעשה קריאה סמלית. לעומת זאת, אם אני אומר עד שמגלה את ליבו וקרע גדול יותר מטפח, יש להניח שהדברים קשורים אחד בשני. דיינו, מה אדם בעצם צריך לעשות? להתארטל מבגדיו, כמעט. אתה חסר בגדים, כלומר אני רוצה לחזור לדברים שדיברנו פה לפני שבועיים. מה הבגדים מסמלים בעולם האנושי, מה המשמעות של לקרוע אותם. כן? כלומר, אני חוזר למשל הסריטה במכונית, כלומר, הקרע שער הקרובים גורם לך להפסד ממון, גורם לך למה, לצער על הבגד או משהו כזה. זה נקודה שלא מספיק, אני חושב, הדגשנו אותה בשיעורים פה, אבל זה עלה קצת בשיעורים בבית שמש, אז אני אשלים, כן? למשל אותה גמרא שלמדנו בחב דלת, שאדם שלא קורא חייב מיטה. שפה נורא חריפה, כן? היא כנראה נלחמת בכך שאנשים... בוא נחזור לפרדוקס שראינו באותו שיעור, כן? פרדוקס גדול. מצד אחד אומרים לנו כל הראשונים כמעט כולם. זה ברור שזה דרבנן. מה, יכול להיות שמבני אהרון לומדים שמי שלא קורא חייב מיטה? מבני אהרון לומדים שאם הם יהיו קוראים ונכנסים למקדש, היו חייבים מיטה על עבודה, בלי בגדים, על זה היו חייבים מיטה. זה ברור שזה דרבנן, לא? יש ראשונים שאומרים שזה דורייתא, זה ברור. ועדיין, מה אני רואה? שהוא זוכה למה? לשון שלא מצאנו אותה בשום דין אחר בהלכות אבלות. לא מצאנו דבר כזה. היחיד שזכה לו לידו זה תשמיש המיטה. בוא גם לזה נגיד מיד משהו. ולמה תשמיש המיטה? כך נלחמו. אבל זה כאילו נראה, וזה לדעתי קיים בהרבה מקומות, לפעמים נראה לי שלא כולם עמדו על הנקודה הזאת. שהסופרלטיב הוא לא אומר שזה הדבר הכי חשוב בתורה, או הכי חזק בתורה, אלא הוא בדרך כלל נאמר במקום שהוא חלש במעמדו ההלכתי, אבל רוצים לחזק אותו. זה אפליה מתקנת.
או שזה עושה לו
או המעשי או ההלכתי, אבל יש צורך לחזק אותו, כן? כלומר, אני לא רוצה לפתוח פה בגלל שאין לי תשובה ברורה, אבל לדעתי החופץ חיים קצת, הנקודה הזאת הוא לא עמד עליה, בספר חופץ חיים. כל מי שפותח את, את הפסוקים, מסתכל בספרות התנאים, בספרות ארץ ישראל כולה, גם בירושלמי, הוא רואה בצורה ברורה שאיסור לשון הרע הוא בהקשר של בתי משפט, בתי דין, שהמשפט שאתה אומר פוגע בשני. לוקחים את מה שאמרת, כמו דואג האדומי ונוב עיר הכהנים. שאול הרג אותם אחרי מה שהוא אמר. האם האיסור לומר דברים סתם לא יפים על החבר, האם הוא כלול באיסור היסודי של לשון הרע ורחילות? נראה שלא. נופיע רק בבבלי, ובבלי כל האיסור הזה תמיד מגובה בממרות שאתה הולך ישר לגיהנום. אז החופץ חיים אומר, תראו איזה עבירה חמורה, הוא ודאי צודק, מי שאומר לך שולחים לגיהנום, הוא ודאי רצה שלא תדבר ככה, ואני ממליץ לשמור על זה. אבל הסופרלטיב הוא כי זה לא כתוב מפורש בהלכה, כלומר, לא צריך לחזק את לא תרצח בסופרלטיבים. אתם מחזקים דברים שהם חלשים, כלומר, זו אפליה מתקנת. אני אומר רק לסיים את המשל הזה, את הסוגריים מלשון הרע, על מה זה עשה לי. לא שאני רוצה עכשיו להגיד, טוב, זה מותר. אלא כשאתה קולט את השורש האיסור של לשון הרע, אפשר גם להתחיל להזדהות איתו, או להבין את שורשו. ועכשיו לשאול, מה טיב הרחבה בבלית? האם זאת פיסה שכל דבר הוא פגיעה וכולי? אבל אז זה מאפשר, לי לפחות, זה אפשר להתיידד חזרה עם האיסור הזה. רגע, אני סוגר סוגריים. כשמדברים על קריאה בשפה כזאת, שהיא באה והיא אומרת, תהיה חייב מיטה, זה כנראה, זה לא מלמד בכך שהוא דורה איתה, אבל זה בהחלט נלחם בחולשה שלא רצו לקיים, ולא קשה לשער שאחד מהבעיות שהוא בקריאה זה, הפסד המון, מי רוצה לקרוא את הבגדים שלו? כלומר, אני רק חוזר לנקודות הפשוטות האלה, על מיעוט הבגדים וכו', ובהקשר הזה כדאי להזכיר גמרא נוספת, בחווה בעמוד ב', שם הגמרא אומרת, אני רק אני אקרא לכם, היוצא בבגד קרוע לפני המת, הרי זה גוזל את המתים ואת החיים. מה זה בן אדם? יש לו איזו חולצה קרועה בבית, מת איזה מת, אז מה הוא עושה? לובש את הבגד הקרוע, והוא גם צבוע. במה הוא צבוע? הוא גם לא מפסיד כסף, וגם כולם חושבים, אני רוצה לחזור, מה האפקט האדיר של קריאה? האפקט הוא, אתה לוקח בגד, וקורע אותו, כן? הבעל תשחית שבו, כן? והאדם הזה גם מקבל ניקוד גבוה וגם מרמה, כלומר, אני חושב שצריך בקריאת המקורות לשים לב למתח הזה.
למה לא מוסיפים על הקריאה? כמו שיש, יש.
אנחנו נגיע לזה היום בהמשך, בסדר? אני רק אגיד לגבי תשמיש המיטה, שדומני שגם הוא היה צריך איזשהו חיזוק, למרות שהגמרא שם בסוף התנגדה לזה, וזה בגלל שהוא קורא בחדרי חדרים, אף אחד לא יודע, כן? ואף אחד לא יודע, ואף אחד לא יודע, אז הדבר יגיד לעצמו, עכשיו בעצם נצרף את שניהם יחד, הגענו לאותה נקודה, ההחצנה שבאבלות, שאתה יכול לשבת על הרצפה ולא להתגלח ולעשות דאווינים שאתה עצוב, איפה אתה באמת, ובקריאה אפשר להגיע לאותו דבר, אתה לא באמת קורא, אתה לא רוצה, כלומר אתה עסוק בלחשוב על הכסף, כן? עכשיו בוא רק נאמר, על כל המתים, מספיק בגד אחד, כלומר אפשר להגיד חזר חסו על הבגדים, או לפחות לא דורשו ממך להיות במצב נפשי שאתה מתארטל מכל הסימבולים, אתה ממשיך להיות לבוש, מה כן? אתה באופן סימבולי מבצע פעולה שמבטאת שיהיה רק קרע במציאות, זה מה שאתה עושה, אבל ההורים לעומת זאת, מה אדם צריך לעשות? עד שהוא מגלה את ליבו. וכאן שאלה גדולה בראשונים, איך להבין את ה... משפט והפיקרסותו אינה מעכבת. יש לנו כאן בראשונים שני פירושים שונים. פירוש ראשון מופיע כאן במיוחס לרשי, טוב, אני אפתח אותו, הוא מביא, שכח לי שנייה לפתוח, אבל הגיע את מלי רגע אחד, בסדר? בכתב היד של רשי, כן? יש לי אותו, בסדר? אוקיי, הנה, פתחתי את זה. אז הוא אומר, אני קורא, והפיקוסותו סודר שעל הראש שתלוי לו על כתפו. דיינו, לא מדובר באחד מהבגדים שאדם לובש על גופו, אלא מעין צעיף כזה, שהוא ככה משתלשל לו גם על הכתפיים. אינה מעכבת, אינה צריכה לקרוא. לכאורה, לפי הפירוש הזה, מה אנחנו צריכים לומר? שהשאלה היא אם אתה נקרא בגד או לא. אדם צריך לקרוא את בגדיו. עכשיו, מה נקרא בגד? האם בגד כולל גם צעיף, כובע על הראש, זה נקרא בגד או לא? זאת השאלה.
עניבה.
עניבה לנו, שעד צריך לקרוא עניבה.
הם עושים את זה היום. ככה קוראים
עניבה
במקום, לא חשבתי על זה, זה
בדיוק.
אוקיי, מצוין. לישנה אחרינה, אומר רש"י, נופל אותו אפיקורסותו על החזה ומכסה קריאת החלוק. השאלה היא לא רק כמה בגדים צריך לקרוא, האם זה בגד או לא, אלא השאלה היא אחרת. היות וזה משתלשל על הגוף, אז הוא מכסה את הקרע, ופה בעצם מה השאלה שמתעוררת? שהקרע צריך שיהיה גלוי, דהיינו, זה לא שצריך היה לקרוא אותו, אלא אם אפשר ללכת איתו בזמן שהוא מסתיר את הקרע. ואף על פי כן אומר רש"י, אין זה עיכוב קריאה. כן, זה פירוש אחד שמופיע בראשוני האשכנז. כן, גם רש"י על הדף אומר דבר דומה, אפיקורסותו שעל ראשו אינה מעכבת ולא צריך לקורא. אבל בספר הערוך וגם ברמב"ם מופיע פירוש אחר לגמרי, שאפיקורסותו זה בגד זהה, זה גופייה. כן, בלשון הרמב"ם אני קורא, זה ברכות אבל פרק ח' הלכה ב' או ג', סליחה, רמב"ם אומר, ובגד הזהה, וקורא כל הבגדים שעליו, ובגד הזהה דבוק לבשרו אינו מעכב. ומי שהנושא הזה מעניין אותו, נכתב איזה מאמר בנטועים ו', אני לא זוכר מי כתבה את זה, מישהי שעבדה עם שפרבר אני חושב, שעבדו ליוונית, בעצם מתברר שאפיקורסותו זה מילה ביוונית כמובן, ובספרות חז"ל הוא מופיע בשתי המשמעויות, לפעמים הוא מופיע כבין איזה בגד עליון, לפעמים הוא מופיע כבגד זהה. אם נשאל איך יכול להיות שאותו בגד, אותו שם, זה מסיבה פשוטה, כי שניהם לא באמת בגד, בדיוק. כלומר, אם תיארתי פה, זה חשוב מאוד לזכור את התיאור, נראה את זה גם בהמשך הסוגיה, שאין להם בגדים עם גזרות, אלא אפשר לראות שהרבה מאוד ראשונים מיד חושבים על בגד עם גזרה, אבל הבגד הפשוט שהם לבשו זה חתיכת בד ענקית שהם עוטפים בה את הגוף שלהם. ואומרים לך, הבגד זהה או לא בגד? זה מה שאומרים לך, או מטפחת או לא בגד. בגד צריך מה לעשות? להיות לכבוד, לעטוף את הגוף, כן? עכשיו כאן אני רק מעיר ש... זה גם הרמב"ן בתורת האדם, סליחה, מביא את שני הפירושים. כן, הרמב"ן כותב, אני קורא, הנה, אפיקורסותו פירש רש"י ז"ל שהוא הסודר שעל ראשו ונופל לפניו, וכן פירש רבי אברהם כעניין הזה, כמו גם הרייבד, ולפי שאינה מלבוש, אינה מעכבת, שכבר קרה כל בגדיו, ולפי דבריהם בשאר המתים, אב ללמיתניה, דה בגד עליון הוא. ורב נתן בא לערוך ז"ל פירש הוא לבוש התחתון, הוא פתוח בכתפו, כשלבשו כושרו, וכתנן בסוף מקוואות, הקשר שבפקרסיקין שבכתף, וכו', והוא מצטט, והוא כותב ככה, ואין עושים אותו ללבישה, אלא שיקבל הזהה ולא יתנף מלבושה, כי אמרים למבליע בהפקרסותו, לפי כך אינו מעכב בקריאה. הצד השווה בשניהם שהוא לא נחשב לבוש, לא נחשב בגד, אם זה רק עומד בסתירה לתפיסה שבאביו ואמו צריך לקרוא את הבגדים כדי להיות נטול בגדים, כדי להתארטל. אני חושב שזה קצת נוגע ב... בשאלה, איך הם מתייחסים לאדם לבוש גופייה? הוא לא ערום מצד אחד, מצד שני קשה לומר שהוא לבוש, כן? האם הוא יפתח את הדלת שמישהו ידפוק בדלת עם גופייה? לפי מיטב ידיעתי, יש שיפתחו ויש שלא יפתחו. זה תלוי תרבות, כן? מה? תלוי גם מי דופק, תלוי באיזה שעה? אני לא יודע, כן? תלוי איזה גופייה יש לו, עם שרבולים, בלי שרבולים, כן? בסדר, אם אמריקאי או לא אמריקאי, אבל אני לא בטוח שמצד אחד ברור שלא דורשים ממך להיות ערום, אבל כן הייתי אומר, דורשים ממך להיות נטול בגדי כבוד, זה מה שאני הייתי אומר. בגדי הכבוד, על הכבוד ולתפארת, זה אדם, הוא מוריד מעצמו. ניטל כבוד מהאדם באביו ובאמו. שאר הקרובים זה לא ככה. אתה יכול ללכת עם הרבה בגדים ובחובה, רק על הבגד תעשה סימן שקרה משהו, שמשהו לא בסדר, שמשהו עירה. כן? זה ההבדל השני הם כמובן הם מצטרפים לגלות את הלב ונקרוע את כל הבגדים, הולכים ביחד אצל שאר קרובים, אתה לא מגלה כלום מבשרך או מגופך, אתה עושה קרע אחד. אז הסוגיה ממשיכה, בואו נתקדם. אחד האיש ואחד אישה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, האישה קורעת את התחתון ומחזירה אותו לאחוריה וחוזרת וקורעת את העליון, כן? פה בדברי רבי שמעון בן אלעזר אפשר לשמוע צליל ברור של עירום, של שאלת העצמיות, שברקע קיימת פה קריאה שאישה חייבת בו בהקשר מסוים, שם השאלה הזאת של העירום נדונה במפורש בתנאים, הכוונה לסוטה. במשניות בסוטה יש לנו תיאור של גילוי של פריאת הראש של האישה ופרימת הבגדים שלה, והשאלה הזאת, אודות העצמיות, היא עולה שם במפורש. אני אקריא את זה, רק זה צריך אותך, בסדר? אוקיי, בוא נראה איזה משנה סוטה א'. בואו תשמעו את הדברים. המשנה בסוטה אומרת, אני קורא, הייתה מתכסה בלבנים, זה משנה ואף שמה. הייתה מתכסה בלבנים וחסה בשחורים. היו עולה כלי זהב וקטילות, נזמים וטבעות, מעבירים ממנה כדי לנבלה. ואחר כך מביא חבל מצרי וכושרו למעלה מדדיה, וכל הרוצה לראות בא לראות, חוץ מעבדיה ושפחותיה בני שליבה גס בהן. וכל הנשים מותרות לראותה, שנאמר, ונבשרו כל הנשים לא תעשנה כזימתכן. כלומר, שם הנושא הזה עולה, ושם מדובר באישה שהיא חשודה, רק חשודה, צריך להגיד את האמת, כן? ומה היא חשודה? חשודה בזנות, כן? ושם בעצם נוהגים בה, אומרים לה, את תראי כמו אישה זונה. אבל השאלת העירום היא עולה, כן? וכאן, ובא רבי שמעון בן אלעזר בסוגייתנו, והוא מוטרד בה, כמו אם שאלתי קודם, האם הקריאה כאן היא באה עירום או לא? לפחות רבי שמעון בן אלעזר, מה נראה מדבריו? שמה הוא סובר? שכן, למעט אישה, כי זה לא צנוע. מה הם חכמים? מה חכמים סוברים? כן, שהם אומרים אחד האיש ואחד האישה, כן? אז כאן, רק שנייה, לא, רמב"ן לא כתב על זה פה, אבל יש בראשונים פה דיון, יש אומרים שחכמים לא חולקים, ויש אומרים שחכמים אומרים שהאירורי עבירה הם תלויי הקשר. ובמצב של אבלות גילוי הלב גם באישה לא מוליך לירורי עבירה, ושחכמים אכן סוברים, לא לדאוג, לא פוסקים כמו חכמים, בסדר? לא לדאוג, כן? אבל שחכמים סוברים שבקונטקסט הזה אפילו הדבר הזה, עכשיו אם כך, אז ודאי חושבים על שאתה צריך להתארטל מבגדיך, אתה אדם נטול בגדים, כן? בכל מקרה, כן, בבקשה, אני מבין.
לפי רב שמעון, אז רואים הנה, הוא לא אומר שרק צריכים לעשות את העליון בגלל צניעות. הוא אומר שצריכים לעשות בדיוק את כולם, אבל בגלל צניעות צריכים לעשות איזה שינוי כדי לדאוג לצניעות. אבל הוא אומר שצריכים לקרוע את כולם כמו באיש.
זה נכון, אבל לקרוע, להקפיד לקרוע, אבל להקפיד לקרוע בצורה כזאת, שלא תגלה את ליבה. אחד האיש ואחד האישה רשבל.
עושים את... את חייבת לעשות כמו איש, אבל משנים את זה המינימום שיכולים כדי לדאוג לצניעות.
בסדר גמור. אבל קודם כל רואים שהתפיסה שבקריאה רגילה אכן יש עירום שמעורב, הוא רק שואל איך אני באישה מונע את זה בגלל הצניעות. כן? אוקיי, הסוגיה ממשיכה. כל המתים כולן רצה מבדיל כמי שפה שלו, רצה אינו מבדיל, על אביו ועל אמו מבדיל, כן? מה זה הסיפור של השפה? אם אני מבין נכון, שאלה אם הקרע יכול לעשות באמצע הבגד, אם הקרע חייב לעשות מהחלק העליון שלו. ממה שראיתי, יש שחושבים ששפה הכוונה צברון, כן? אבל צריך לזכור שלא לא, לא כל הבגדים שלהם יש בכלל צברון. אבל אני חושב שהשאלה היא האם זה קרע באמצע, אם זה קרע מהשפה. זה שוב פעם חוזר לאותה נקודה יסודית שנאמרה עד פה. קרע שהוא מהשפה, בוא נאמר, החפצה של הבגד הוא מושמד, או הוא נקרא. למעט זאת, קרע באמצע, הבגד נשאר שלם, ויש חור בתוכו. זה יסוד ההבדל, גם הרבה יותר קל כמובן, מהקרע באמצע, יותר קל אחרי זה. תקן אותו, כן? כלומר, זה קרע פחות אלים, פחות גס. הסוגיה ממשיכה. רבי יהודה אומר, כל קריאה שאינו מבדיל כמי שפה שאינו עניו לקרע של תפלות, זה לא נקרא לקרוא. אמר רבי אבאו, מה הייתה עם ידי רבי יהודה, דכתיב, ויחזק בבגדיו ויקרעים לשניים קרעים, על מי זה נאמר? אלישע שקורא על אליהו, ממש מה שנאמר ויקרעים, איני יודע שהן לשניים, אלא שנראים קרועים כשניים. כן, אבל באמת אפשר לומר שרבי יהודה מחייב גם בכל הקרעים, גם על כל המתים, שהקרע מה יעשה? נאמר שהבגד נקרע. כן, לא די לעשות קרע בבגד, צריך שהבגד יהיה קרוע.
גם יכול להיות קשור לנושא של לגלות או לא לגלות, כי קרע באמצע סוגר את עצמו בעצם.
נכון.
כשאתה קורע מהשפה הוא נופל.
אמת,
הוא
אמת, מדבר. אמת, מצוין.
אני מראה בהמשך חברת בסדרה שזה דווקא להביא להביא רכב ישראל כבר כשצור את זה. רבי יהודה חולק על זה.
אתה חוזר לאותה שאלה ששראינו גם הפעם הקודמת שהובא פסוק. הפסוקים האלה מתארים את המודל של אבי ואמו, את המודל של כל המתים. עכשיו מה אתה רואה לאורך כל הסוגיה? משתמשים בפסוקים שנראים המודל של אביו, ומשתמשים בהם בשביל מי? של כל המתים. אז השאלה הזאת תעלה עוד בהמשך עוד פעם. שאלה טובה, כן? חלק, הסוגיה ממשיכה. כל המתים כולן שולל לאחר שבעה. הוא מאחה לאחר 30, על אביו ועל אמו שולל לאחר למד, ואינו מאחה לעולם. כן, כבר פגשנו את ההלכה הזאת, רק נזכיר לרגע מה ההבדל בין לשלול לבין לאחות, אז זה אנחנו נגלה בעיקר בגמרא בחוו. כן, לשלול דומה למה שהיום קוראים עושים סיכת ביטחון. לעומת זאת לאחות זה לתקן, להביא לחיית ולתקן. כן, ההבדל הזה ביניהם מאוד מאוד בולט בגמרא בחוו. שם הגמרא בחוו אומרת למטה, שורה האחרונה, תנו רבנן, וכולן רשאים, מדובר שם בקרעים על שמועות רעות וכולי, לא על אביב אלימות. כולם רשאים לשוללן ולמוללן ולוקטן ולעשותן כמין סולמות, אבל לא לאחותן, לא לעשות תפרים גסים, סיכות ביטחון וכולי. אתה לא יכול לבטל את הרושם של פה צלקת, שיש קרע. צלקת חייבת להיראות. אמר רב חיסדא ובאיחוי אלכסנדרי, כן? וכאן, מה זה בדיוק איחוי אלכסנדרי? אז רשי אומר דאבק ישלם, יש בזה דעות שונות. דעה אחת אומרת שהכוונה ממש שתפרו את זה יפה, דעה שני אומרת שערגו את זה מחדש. אבל הכוונה שהעלימו, עשו ניתוח פלסטי, העלימו את ה... את הצלקת. עכשיו תראו את הברייתא הבאה ותראו את זה עוד פעם. תנוע מהקוריאה מתוך השלל, מתוך המלל, מתוך הלקט, מתוך הסולמות, לא יצא. מתוך האיחוי יצא. אמר רב חיסדא ואיחוי אלכסנדרני. כלומר, אם אדם יש לו בגד שהוא כבר קרוע ושללו אותו, האם הוא יכול לקרוע במקום שהוא שלול? אז הדין הוא שהוא לא יכול לקרוע. למה? כי זה עדיין נחשב קרוע. למה זאת? אם עשו איחוי אלכסנדרני, זה ביטל את הקרע, ולכן אפשר לקרוע עוד פעם את אותו בגד. אם נחזור לסוגייתנו, אז בעצם מה שהסוגיה אומרת הוא שעל כל המתים אדם אסור לו לשלול את הקרע כל שבעה. מה אנחנו בעצם צריכים להסיק מכך? שבעל כל המתים, הרי גם כשאתה שולל, הקרע עדיין קיים. אני חוזר לגמרא בחוו. רק האיחוי מבטל את הקרע, כן? מה בעצם אני צריך לומר? שעל כל המתים שאסור לשלול, זה לא רק שהקרע קיים, אלא גם צריך שהוא ייראה. הרי מה עושה השלילה? הוא לא מבטל את הקרע, בוא נדבר בבריס, כן? החפצה של הבגד עדיין קרוע, החפצה של הקרע נמצא, אבל היות ושמת סיכת ביטחון, אז אנשים לא רואים, כן? מה אנשים רואים בבגדים שלך? זה מחלוקת גדולה ביני לבין אשתי, בסדר? היא רואה הכל, אני בבית עם ילדים, יש מוקשים על הכיסאות וזה, כל דבר, מיד תחליף בגדים, אתה התלוך, בסדר, אני נקי, כן? אותו דבר גם על, אפשר להגיד על קרע, כן? על שוונצים בסדר, אוקיי? היא רואה הכל, אני רואה פחות. במיוחד כי היא רואה אותי ואני רואה אתכם, כן? אז אני רואה אותה, כן? אבל אני רק אומר, כשהוא שלול, לא רואים, פחות אלה כמוני, משקפיים, לא רואים, אבל החפצה של הקבע נמצא. אז אם אני אומר שכל שיבה אסור לשלול, אז מה אני בעצם אומר? שכל שיבה הוא צריך
להיראות.
כן, מה הביטוי הכי ברור של הדבר? אז זה הגמרא בכ"ף דלת שכבר הוזכרה כאן, ועכשיו הגיע הזמן לחבר את הדברים יחד. שם הגמרא אומרת, אני מדלג לשם לרגע, כ"ף דלת עמוד א', שם הגמרא דנה אומרת בשורה רביעית רחבה, אמר לי רבין בר עדה לרבה, אמר תלמידך רב אמרם, תניה, אבל כל שיבה קוראו לפניו, והיא באה להחליף מחליף וקורע. בשבת קוראו לאחריו, והיא באה להחליף מחליף ואינו קורע. אז גם נאמר ברייתא מפורשת שכל שיבה, איך האבל צריך לשבת? כאשר קיראו לפניו, הקרע צריך להיראות כלפי... אני רוצה גם להזכיר, עלינו היום, עם אופן, עם הגזרות והחולצות, ברור שקיראו לפניו, מה, תהפוך את החולצה שלך. אבל בעולם של בגדים שהם חתיכת בד גדולה, מה הבעיה לקרוע, ואז מה לעשות לקרע? לפה קצת אחרת, ואף אחד לא יראה אותו. אז פה יש הלכה שהקרע צריך להיראות, כי מה הקרע עושה? הקרע מפגין את, את האבלות, את הצער, כן? זה מה שהקרע מפגין. אז יש דין באבל שהוא חייב להראות את הקרע, אומנם כבר למדנו את הסוגיה שם, שיות וכל קרע שלא בשעת חימום אינו קרע, לכן אם תחליף בגדים, בפועל אין טעם לקרוע עוד פעם. למה? כי גם אם תקרא, זה לא נחשב קרע. למעט מי? אביב ואמו. כן, זה כבר למדנו. אבל הדין הזה שלא שוללים כל שיבה, הולך יחד עם הגמרא, בכ"ף ד', דיינו, הדין הוא לא רק לקרוע, אלא שהקרע ייראה. כן, מה קורה לאחר השיבה בכל המתים? אז כבר לא צריך שיראו את הקרע. מצד שני, כל עוד שהאדם נמצא בתקופת האבלות שלו, הרי שהצלקת עדיין קיימת בעולמו, ויוד והצלקת קיימת בעולמו, לכן הוא לא יכול לאחות. מה קורה כשאתה מאחה? בעצם אתה סוגר את הסיפור. זה מה שאתה עושה. אפשר לסגור סיפור כזה. סיפרתי לדוד שלי, שאלתי אותו, אמרתי לו, אתה היחיד שמטבל עליו, ותגיד עליו קדיש? אז הוא אמר, תשמע, אני יהודי זקן. אני לא יכול להתחייב לדבר כזה. הוא אומר, טוב, השיבה, אני אומר עליו קדיש. הוא אומר, אני אשלם למישהו כסף שיגיד עליו קדיש. אבל אני חשבתי לא רק שהוא זקן, אלא זה באמת לא המחויבות שלו. כלומר, זה לא אומר שהוא מחזיר לאח שלו שלא הקים משפחה, אבל הוא מרגיש שהחיים שלו הם במקום שלו. באמת הוא אדם מבוגר, אתה סוגר את זה, אתה מאחף. לעומת זאת, מה נאמר פה על אביו ועל אמו? מה הדין? שקודם כל הוא לא שולל כל 30, שולל לאחר למד, ואינו מאחל לעולם. עכשיו אני אספר לכם על הוראה שאני יודע שהרב הורה לאמא שלי כשישבה שיבה על אמא שלה. הוא הורה לה שהיא צריכה כל 30 ללכת עם בגד קרוע. כך הוא הורה לה. אני חושב שהיא לא עשתה את זה. כי אף אחד לא פוסק ככה. אבל לפי מה שקראתי גם בשיעורי הרב, זה מובא כמסורת הלכתית של בריסקאים, עוד בדורות שלפני הרב. אם אני שואל מה היה המקור שלו, זה ודאי הגמרא הזאת. מה, איך הרב פירש את הגמרא הזאת? שלא לשלול את הקרע, הולך יחד עם הגמרא בכ"ף ד', שהקרע חייב להיראות. כלומר, כלומר, זה לא רק דין בבגד, שהבגד שמונח בארון, אז אסור לשלול את, את הקרע.
לאלו יש סיפור שהרב אליעזרוב אמר שהגילים של בריסקאים זה רק לבריסקאים ולא לבריסקאים.
אני יכול לספר לך על זה, היות ועוררת את זה. אני רק אספר לך, יהודה, היות ועוררת את זה, אמא שלי מספר, אתם יודעים שלבריסקאים גם יש קולות, אתם יודעים את זה? למשל, מה אחד מהקולות שלהם? שבשבת אפשר לקחת כבד, בשר, ולחתוך אותו דק עם פומפייה. שלב רוח חושב שזה אסור. אבל הם פסקו שזה מותר. למה הם חשבו שבבשר שהוא לא מגידולי קרקע, אין בכלל איסור תוכן, אפילו בכלי מותר. אז אמא שלי סיפרה לי, בשנות ה-60, היא נכנסה לבקר את סבתא שלה, רבנית סולובייצ'יק, אמא של הרב סולובייצ'יק, והיא ראתה אותה חותכת כבד עם סכין. אז היא אמרה לסבתא, למה את עושה עם סכין? הרי אבא מתיר בפומפייה. אז היא אמרה לה ככה, היא אמרה לה, הבריסקאים האלה, כשהתחתנתי איתם, אני אמרתי לעצמי, לא החומות שלהם ולא החולות שלהם.
אמא שלך סיפרה לי את הסיפור כשבא גם לדבר עם ההורים שלך לפני החתונה, והיא אמרה, כאילו זה התחיל בזה ש... טוב, האישה לא צריכה לקבל את מנהגי בעלה, זה היה... ואז היא אמרה את הסיפור הזה, שסבתא שלה אמרה לה באמת, אני לא קיבלתי את הכל, כאילו, אבל שהיא קיבלה את ה... אתה בטח מגיע לזה, כאילו, שהייתה מכונה לזיווג, אבל בלי ה... היא לא הייתה מוכנה לשמוע, לקבל את החומות של רב חיים, אז אלא שאומר לה, לכי תגידי לו. אז היא הייתה לרכבת, ונסעה להגיד לו, ואז הם עשו את השידוך, והיא אמרה, אז אם לא קיבלתי את החומות, אני לא יכולה לקבל את הכל. זה היה... זה איך שאימא שלך, סיפרי שלך.
תשמעי, אימא שלי לא הכינותי לחתונה, אז היא לא סיפרה לי סיפור כאלה. מה שכן אני אוסיף, רק מי שסגור את המעגל, ביום שהם התחתנו, אז רב חיים שלח לשליח שלא תצום. אז היא אמרה לשליח, תחזור לרב מבריסק ותגיד לו שאת השאלות ההלכתיות שלי אני שואלת לאבא שלי. אז זה הכל מתחבר יחד, אוקיי, בכל מקרה. אז עכשיו אתם יכולים לחזור וללמוד. הבריסקאים לא צמים, לא. אני לא רוצה להגיד באיזה צומות הם לא צמים, אבל הם ודאי לא צמים בארבעת הצומות, בסדר?
גם חתרים לא צמים?
אני מספר מה שמעתי, בסדר? שהוא אמר לה לא לצום.
גם כי שבא...
אני רק אספר שבא רב דוד אפלבום, השם יקום דמו, פעם סיפר לי שהוא נכנס בתענית אסתר לבית משפחת סולובייצ'יק בשיקגו, משפחה של רב אהרון, וכל המשפחה אכלה ארוחת צהריים ביחד. ורב אהרון הזמין אותו להצטרף לארוחה. הוא אמר לו, הרב, אבל היום זה יום תענית. אז אמר לו, נו, אם קצת כואב לך הראש, אתה יכול להצטרף אלינו. עכשיו, מה שמספרים, שמעתי את זה מסבא, במו אוזניי, שרב חיים חשב שכל אדם שהוא חולה שאין בו סכנה, לא רק שיש לו היתר לצום, לא גזרו עליו בכלל לצום. וכל אדם שלא אוכל במשך היום, הוא הופך לחולה שאין בו סכנה.
אבל זה לא מקווה.
ככה הם אמרו?
זה לא מקווה.
עזבו, אני מוקלט.
כן. זה לא מקווה, כלומר, ארבע שנה יותר. לא מקווה, זה מצד אחר.
אני מספר מה שמעתי. אני יכול רק להגיד, וזה שתשמעו בהקלטה, אני צם את כל הצמות. בסדר? כלומר, לא רק הבריסקאיות, גם אני לא חייב להיות בריסקאי עד הסוף.
זה כבר לא בפקיעת האפשרות לומות.
סליחה?
זה כמובן, זה
לא היה
באפשרות
לומות הרע.
כן.
אתה בעצמך דיברת על זה.
אז אני כנראה לא לומד מספיק טוב, אז אני יכול לצור. בסדר גמור.
מישהו סיפר ששבעת רבועות בזעניות, היה מניין בצד בחדר,
לאלה שצורים. אוקיי, הנה. אוקיי, אז בואו נחזור אלינו, למנהג הבריסקאי. אני חושב שהרב הבין שלא לשלול, הכוונה קיראו לפניו. זה לא רק דין בבגד, אנחנו נראה בעליל בגמרא אחר כך שזה גם דין בבגד, אז זה לא דין בבגד, כך הוא הבין, אבל לא מקובל לסבור ככה. ומה נאמר פה בהמשך? ואינו מאחה לעולם. דהיינו, הקרע שאדם קורע על אוריו, לא ניתן לעולם לאחות אותו. אני אומר את זה בצורה הבאה, הצלקת תמיד נשארת, או דיברנו שבוע שעבר על דין הכבוד כלפי ההורים, הקרע במציאות שהשורש של חייך נוטל, זה נמשך לעולם ועד. זה חיים בלי הורים. זה חיים אחרים מאשר לפני כן. לא ניתן לאחות דבר כזה. זה ללמוד, זה לחיות בצורה חדשה, בצורה שונה. אין איחוי לקרע הזה. ולא משנה באיזה גיל מתים, ולא משנה גם בין כמה אתה. אתה אדם בלי הורים, אדם בלי אבא, אדם בלי אמא, זה קרע ללא איחוי, ולכן הקרע הזה לא מתאחה לעולם. אין לזה שום קשר לצער, זה קשר לתפיסת עולם, סליחה? כן. בסדר, אז בואו נמשיך, אומרת הגמרא, והאישה שוללתו לאלתר מפני כבודה, שזה קשור גם למה שלמדנו קודם, על כל המתים רצה קוריאה ביד, רצה קוריאה בכלי. כן, מה ההבדל בין לקרוע ביד לבין לקרוע בכלי? אז פה אומר רש"י פה על הדף, דברים פשוטים, קורע בכלי סכין כדי שלא יפסיד הבגד. עם סכין אפשר לעשות קרע עדין. אז הקרע הסימבולי של כל הקרובים, אתה יכול גם, הייתי אומר, תוך כדי שאתה קורע, אתה גם דואג לחולצה, שהיא לא תיפגע יותר מדי, אתה לא אלים כלפי החולצה שלך. לעומת זאת, על אביו ועל אמו ביד, עכשיו, מה שמופיע בפוסקים, שהיום שהבגדים יש להם שפה ותופרים אותם יפה, אז לכן מה מקובל? שאחרי בקדיש שככה עושה לך... מתחיל עם הסכין ואז האדם עושה בעצמו. אבל לא פעם, הכל מצטרף. זה הקרע האלים של המציאות הקורה שהיא מגלה את הלב. הקרע על שאר הקרובים הוא סימבולי, הוא חס על הבגד, הוא שומר עליו. והסוגיה ממשיכה ואמר רבי חייא, ברב אמר רבי יוחנן, כל המתים כולם מבפנים, על אביו ועל אמו, קורע מבחוץ. כן. מה זה בפנים ומה זה בחוץ? כאן יש לנו מחלוקת גדולה בין הראשונים. הסבר אחד שמופיע הוא, בוא אני קורא לכם את הדברים ברמב"ן. בסדר, כותב הרמב"ן בתורת האדם, ואולי נראה את זה קודם ברש"י. כן, תראו את רש"י. קורע מבפנים תחת המקטורן שלו, שאינו קורע מחוץ לעיני הכל. כן, מה הכוונה? יש לך כמה בגדים, אתה יכול לקרוע רק אחד, אז מה אתה עושה? אתה מכניס ידיים, כן, מתחת לג'קט, עם הסכין עושה את הטפח, כן? זה מספיק.
אז דווקא למעלה כתובה היום. למי יש?
אתה צודק, אבל זה מה שכתוב פה. אתה קורא תחת המקטורן, שאינו קורא. מצד אחד הוא מדגיש שבפנים הכוונה מה? בגד הפנימי. אתה מאיר בצדק דוד. רגע, לפני כן כתוב בגד העליון. אבל אולי די היה באחד מהבגדים, מה שצריך לומר. מצד שני, מה הוא ממחיש? שאתה מסתיר את זה. קודם, שלא בהכרח רואים את זה, כן? מה אני מופיע ברש"י בכתב יד? בוא רק נסתכל. ברש"י בכתב יד כתוב, היא בפנים בחדר, שאין צריך לקרוע בפני העם. היינו בפנים, הכוונה, זה יכול להיות הבגד העליון, אבל בזמן שאתה קורא, אף אנשים לא רואים את זה. זה לא צריך להיות פעולה שמופגנת כלפי חוץ וכו'. לעומת זאת, על ההורים זה חייב להיות מבחוץ. גם ה... פעולת הקריאה צריכה להיות פומבית. אנשים צריכים לראות אותך קורא, ואבי ואמו. ואבי ואמו, כן, לשון הרמב״ם, בוא נקרא אותה בפרק ח' בלכות אבל, כותב הרמב״ם, הנה ואינו קורא בכלי אלא בידו מבחוץ בפני כל העם. אז הרמב״ם מדגיש גם שהקרע נעשה מבחוץ וגם בפני כל העם, כן, לשון הרמב״ם בתורת האדם אני קורא, פרש רש מבפנים בחדר שלו בפני העם, מבחוץ מקום רואין. ורב ריץ גיאת פרש מבפנים מכניס ידו תחת חלוקו וקורע, ועל זה אומר הרמב"ן, הוא מסתברא קבטי מידי כאמרינם בפנים ומבחוץ, ולא אמרינם בחוץ ובפנים. בסדר, וכאן הסוגיה רק ממשיכה, ובזה אנחנו מסיימים את הגמרא בכ"ב לעת עתה, ונעבור לגמרא בכ"ו, ובזה... היום, לפי מה שאני זוכר, הנוהג הוא שכולם קוראים בלוויה ובפני כולם, לא מבדילים בין הילדים לבין אחרים.
לא, אבל
אני טועה?
אני חושב שיש נשים עושים את זה בפנים. בפנים.
אני לא זוכר, אבל... מה?
גם לנשים ראיתי בחוץ.
לא אכפת לך מי יש שם, אתה שואל, כן? לא יודע, שאלה טובה. בכל מקרה, הסוגיה מסיימת, אמר רב חיסדא וכן לנשיא, כמו גם על נשיא צריך לקרוע מבחוץ. מי פיווי לא הושבו לאביו ולאמו אלא לאיחוי בלבד. כמו מי זה לא הושבו? הכוונה, כל אותם דמויות שמוזכרות בברייתא בחווה במודע א' שצריך לקרוא עליהם, אז נראה שהם, למרות שכתוב שזה לא מתאחה לעולם, וזה לשון הברייתא שם, תנו רמה, ואלו קראים שאין מתאחים, פשוטה של הברייתא כאן, וכך מפרשים אותה רוב הראשונים, למעט ראשון אחד, למעט הרמב״ם. רוב הראשונים מפרשים שהכוונה זה רק לאיחוי, שהם לא מתאחים אותם קראים, אבל כל שאר הדינים שמוזכרים כאן לא נאמרו בשאר המקרים שצריך לקרוא הקרע שלא מתאחה. מה אלא אפילו לנשיא, כלומר גם נשיא רק לאיחוי אבל לא לדברים אחרים, אז זה אומרת הגמרא לא לבר מנשיא. וכבר דיברתי בשיעור הקודם וברשותכם אני לא פותח את זה עוד פעם, למה הנשיא הושווה, וגם עד כמה הדבר הזה מלמד גם על אביו ועל אמו. זה לא עניין של הצער, זה עניין של השורש של החיים שמגיע מהנשיא שהוא הבית דין ומההורים. אבל כאן יש לנו כאמור מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים. אני רוצה טיפה להרחיב את הדיבור עליו בנוגע לשאלה הזאת. כאמור, דעת הרבה מאוד ראשונים, ראש המדברים בעמדה הזאת זה הרמב"ן בתורת האדם, שאותם דמויות שמוזכרות בגמרא וחווה, ואלו קראים שהם מתחים, הקורא על אביו ועל אמו, ועל רבו שלימדו תורה, ועל נשיא, ועל הבדים, ועל שמועות רעות, ועל ברכת השם, ועל ספר תורה שנשרף, ועל הרי יהודה ועל המקדש, שהם דומים לאביו ואמו רק בתחום האיחוי, כלשון הברייתא כאן, ובשום דבר אחר קוראים טפח, ובכלי, ולא חייבים דווקא בשפת הבגד, ולא צריך לגלות את ליבו, מי שחולק עליהם, ברשותכם אני פחות אעסוק בשאלה של איך הוא קורא את הגמרות, אלא יותר בתפיסה שלו, זה הרמב״ם במשנה תורה, בהלכות אבל, שם הרמב״ם בפרק ת' הלכה ג', אחרי שהוא קובע בהלכה ב', כדרך שקורא אדם על אביו ועל אמו, כך הוא חייב לקרוא על רבו שלימדו תורה, ועל הנשיא, ועל הבדים, ברוב הציבור שנהרג, ועל ברכת השם, ועל ספר תורה שנשרף, ועל הרי יהודה, ועל ירושלים, ועל המקדש. אז בהלכה ג', הרמב״ם כותב, כל אלו הקוראים קורא עד שמגלה את ליבו ואינו מאחל לעולם. והרמב״ם מפורש, שהם הושבו לא רק לאיחוי, אלא הושבו גם לדבר נוסף, והוא... והוא לגבי שהוא מגלה את ליבו. איך הוא קרא את הברייתא? הוא כנראה מבין שזה לגבי דבר אחר, שזה מה שהוא כותב בהלכה א', אני קורא. כל הקראים שקורא אדם אשר קרוביו שולל הקרע לאחר שבעה, הוא מאחל לאחר 30, ועל אביו ועל אמו שולל לאחר 30, ואינו מאחל לעולם, והאישה קורעת ושוללת מיד, אפילו על אביה ועל אמה בפני הצניעות. מה הם דיני שלילה ביחס לרבו, הנשיא, בית דין, ברכת השם, ספר תורה שנשרף? זה נדון ברמב״ם בהמשך הפרק. שם הרמב״ם כותב, אני מקריא, זה בחינת יראה לי. חכם כותב הרמב״ם כך, וכן יראה לי שאפילו הקורא לנשיא שולל למחר, אף על פי שאינו מאחה לעולם. חכם שבא שמועתו שמת, אין קוראים עליו אלא בשעת הספד, ושולל בו ביום, מאחל למחר. אם אני מבין נכון את שיטת הרמב״ם, מה אמרה הברייתא, לא הושבו אלא לאיחוי? לאיחוי ולא למה? לשלילה. ומה עם כל שאר הדינים? זה לא נאמר עליהם, המגבלה הזאת. עכשיו, מה הנקודה ברמב״ם? זו הנקודה היסודית, פחות איכשהו פרש את הברייתא. הנקודה היסודית היא שלרמב״ם היה ברור שקרע שלא מתאחה הולך יחד עם... היא מגלה את ליבו, וזאת למה. אז אני רוצה לחזור לדברים שאנחנו כבר דיברנו עליהם קצת, והגיע הזמן עכשיו כאמור לסגור את זה. כשאני הולך לרמב״ם בהלכות אבל, ואני קורא את שני הפרקים שעוסקים בקריאה, אני כאמור רואה שקודם כל הוא פותח בקריאה על, 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 על המתים. עוד דיברנו על זה, שהרמב״ם מניגוד לרייבד, זה לא קריאה על שמועה רעה, שאחד מהשמועות הרעות זה המוות, אלא זה קריאה על מתים. ומה שאני בעצם מגלה בפרק ח' זה שיש שני מודלים של קריאה. יש את הקריאה על כל המתים, כל המנגינה של הסוגיה פה, ויש קריאה על אבי ואמו. כן? בעצם, אם הבנתי נכון לדברי הרמב״ם, לא ניתן לדבר על... בעצם מה הוא עושה בפרק ת'? בפרק ת' על בסיס שני המודלים של פרק ח', מה הוא אומר לי? המודל של אבי ואמו הוא המודל שהוא קיים איפה? באותו כל המקרים האלה, כדרך שקורא האדם על אביו ועל אמו, כך הוא חייב לקרוא על רבו. עכשיו, בעיות וכל הברייתא בחווה לשיטתו היא מושתתת על שני מודלים שקיימים, שני מודלים מתרימים. כשאנחנו יוצקים את הברייתא הזאת וקובעים אילו קראים שהם מתאחים, בעצם לא רק קבענו הלכה לגבי איחוי, אלא אימצנו מודל, את אחד מהמודלים של קריאה. והאימוץ הזה, אם כך, נעשה בשלמות. הוא נעשה בשלמות. כלומר, כשאני אומר שיש קרע שאינו מתאחה, אני אומר מתוך שני מודלים של קריאה, אני לוקח את מודל אבי ואמו, כן? שמה שלא 100% ברור ברמב״ם, זה עד כמה הוא מאמץ את כל המודל. ואני מקריא לכם פה כמה מקומות שהרמב״ם כותב את הדברים. בהלכות אבל פרק ת' הלכה ג' הוא כותב, כל אלו הקראים קורא עד שמגלה את ליבו, ואינו מאחל לעולם. מה עם שאר הדינים שהוזכרו בפרק ת' ח' סליחה? הוא לא מזכיר. אבל כשאני הולך לשני מקומות אחרים במשנה תורה והם הוא מזכיר את זה, אני מגלה שהוא מזכיר עוד פרטים הלכתיים. כך למשל ברכות תענית, תעניות ליתר דיוק, כשהרמב״ם עוסק בחובת הקריאה על הרי יהודה ועל המקדש, כותב הרמב״ם, אני מקריא, כל הקראים האלו כולן, עוד נלמד בלי נדר את הפרטים, בידו מעומד וקורא הכל כסות שעליו עד שיגלה את ליבו, ואינו מאחי קראים אלו לעולם. מה אני מגלה כאן? שהוא מוסיף, לא רק כותב שהוא מגלה את ליבו, אלא בידו לעומת בכלי מעומד, זה הגמרא המשך בחף שלא למדנו, מגלה את כל הכסויות. ומה שאני מגלה הוא שכשאומרים שלא מאחים משהו, הכוונה אימוץ מודל שהוא בא עם המכלול. גם לא קשה להסביר. אבל כאן בוודאות, בשונה מלכות אבל, הוא תורם עוד ידע. יש עוד מקום במשנה תורה, והוא בהלכות תלמוד תורה. שם הרמב״ם בפרק ו'. שהוא כותב את חובת הקריאה על רבו. ושם הרמב״ם כותב שנייה, אני נמצא את זה. אז פרק ה', כותב הרמב״ם שם, אני מקריא. הלכות תלמוד תורה, כן. בואו אני רק למצוא את המקום המדויק. שנייה, בסדר. פרק ה', הלכה ת'. כן, אז כותב הרמב״ם. כן. האמת שפה הוא מתקמצן, סליחה, פה הוא כותב רק. כשימות, כן, סליחה, וכשימות רבו, כותב הרמב״ם, קורא כל בגדיו, עד שהוא מגלה את ליבו ואינו מאחל לעולם. אז זאת, הוא לא חוזר על הדין של ידו, מצד שני, הוא כותב כאן כל בגדיו. עד שמגלה את ליבו. מה אני מגלה? שהרמב״ם בכל מיני מקומות ודאי סבר שזה לא מוגבל רק לאיחוי, מצד שני באיזה מידה הוא מפרט את הפירוט של הכל, הוא לא נעשה. מה שכן ברור ברמב״ם שמדובר באיזה עסקת חבילה. אנו מדובר בשני מודלים של קריאה. עכשיו, כל מה שלימדתי פה היום ניסה לחזק את הקו הזה. זאת לא רשימה של הבדלים שאתה יכול להגיד בוא ניקח חלק מהם ולא את האחרים. כי בעצם ההבדלים האלה ברובם הגדול חותרים לאותה נקודה. אם אתה קורא משפת הבגד או מאמצע הבגד, אם אתה קורא ביד או בכלי, הם הולכים בסופו של דבר סביב אותה נקודה. האם מדובר בקרע סימבולי או האם מדובר בקרע שקורא את הבגד כולו לשני קרעים. כנראה שהרמב"ם מבין, ופה אנחנו מגיעים לנקודה שהיכולת לאחות, במה הוא תלוי בעצם? קודם תיארתי, תלוי איזה חיה תלך אליו, לא? זה בין היתר תלוי באיזה שאלה. איזה קרע עשית? טוב, בן אדם שלוקח סכין ועושה קרע של טפח באמצע הבגד, באמת מה אפשר לעשות לזה, לקרע הזה? לאחות, אני אומר את זה בצורה הבאה, האיסור לאחות לא רק אומר, הקרע שקיים בבגד אסור לתפור אותו. הוא מראש, מה מורה לך? לקרוע בצורה כזאת שהוא לא בר איחוי. הייתי אומר זה בצורה הבאה, חובת הקריאה שהוא לא יכול להתאחות הוא לקרוע בצורה שמשמידה את הבגד, אז הוא לא בר תיקון. לכן כשאומרים לך אלו לא מתאחים לעולם, באופן אוטומטי מה בעצם נאמר? מה שנאמר הוא שמלא אתה קורע בצורה אחרת. עכשיו כדי לקרוע בצורה שהוא לא בר איחוי צריך לקרוע ביד ו... וכולי. זה נראה לכאורה התפיסה של הרמב״ם. שאר הראשונים חושבים אחרת. מה חושבים שאר הראשונים? לא. איחוי זה פרט שעומד לפני עצמו. כלומר, אם אתה יכול להגיד שהאירוע הזה נסגר או לא נסגר, כן? וזה פשוט איסור לתפור או איסור לא, או היתר לתפור, זה הכל, כן? ושהרמב״ם מבין, קרע שהוא לא בר איחוי, הוא קרע שנקרא בצורה אחרת. כן, זאת נקודה. מה שעוד לא עסקנו פה, וזה ברשותכם, אני חושב שאנחנו צריכים לחזור מאוד מועד קטן על הסדר, זה מה יש בכל המקרים האלו ש... הם נבחרו להיות עם קרע שהוא לא בריחוי. מה הקרע שהראה שם, או מה המכנה המשותף? מה שאני רוצה רק להשלים, זה משהו בגמרא בחוו, שהוא כולו רוכב על מה שלמדנו פה היום, לכן כדאי לראות אותו היום. זה הגמרא בחוו עמוד ב'. שם יש ברייתא כ-10 שורות מלמעלה. תנו רבנן, אמרו לו, מת אביו וקרא. מת בנו והוסיף, תחתון מתאחה, עליון אינו מתאחה. זאת למה? כי התחתון הוא על בנו, והעליון הוא על אביו, קרע על אביו לא מתאחה לעולם, קרע על בנו מתאחה. מת בנו וקרא, מת אביו והוסיף, עליון מתאחה, כי זה קרע על בנו, תחתון אינו מתאחה, כי הוא על אביו. מת אביו, מת אמו, מת אחיו, מת אחותו, מסכן, כן, כנראה זה תאונת דרכים קטלנית, כל המשפחה נלדה בבת אחת. עכשיו הוא רוצה לקרוע בבת אחת על הקרוביו. קורא קרע אחד לכולם. ביהודה בן בתירא אומר, על כולן קרע אחד, על אביו ואמו קרע אחד. לפי שאין מוסיפין על קרע אביו ואמו. מה הייתה? מה? אמר רב נחמן בר יצחק, לפי שאינן בתוספת. וכאן בא רב יהודה בן בתירא, ומה הוא קובע להלכה? שיש חובה לקרוע קרעים נפרדים על אביו ועל אמו ועל השאר, אסור לערבב את הקרעים האלה יחד. כבר אני אומר, עוד לפני הכניסה לפרשנות הסוגיה, הקריאה הכי פשוטה שדבר רבי יהודה בן בתירא רוכבת על מה שאמרתי לפני 2 דקות בשם הרמב״ם. זה לא הלכות שונות איך לבצע את הקריאה, אלא אלו מתקרעים שונים לגמרי. אי אפשר לקחת את שני מודלים הקריאה ולהפוך אותם לאותו קרע, כי הסימבוליקה שלהם שונה, כל המהות שלהם היא מהות שונה. אני צריך לקרוא אותם בנפרד. שכאן נחלקו ראשונים איך לקרוא את דברי רבי יהודה בן בתירא, ובעיקר מה היחס בינו לבין הרשע של הברייתא. אז בואו נראה פה את תקרי הדברים, כן?
אם יש על הקרע אחד, אז יש איחוי, אין
איחוי. סליחה?
הדעה הראשונה,
קודם כל עולה ממנה בבירור ברשע. ברשע עולה, אדם יכול לקחת קרע, להתחיל אותו על בנו, או להתחיל אותו על אבי, ואז את אותו קרע מה לעשות לו? להמשיך אותו. לא, ואז אתה מאחד אותו חלק שמותר לאחות. בעצם מה אני רואה לנגד עיניי? בוא נסביר, מה זה אומר לאחות חלק ולא את השאר? כשאני רואה, למרות שפיזית רואים קרע אחד, אני מסוגל לראות בו שני חלקים, שני קרעים. אז חלק אחד אנחנו נאחה, חלק שני לא, רק מה? צריך לאחות את החלק של בנו. רבי יהודה בן בתירא, בוא ננסה להבין את פירוש דבריו. קודם רבי יהודה בן בתירא, דבר ראשון, הוא אומר, אי אפשר להרבה בבת אחת את הקרעים. מה הוא חושב על בזה אחר זה, כן? אז זה תלוי בכל גדולה בין הראשונים, שהיא תלויה בעיקר בשאלה איך לקרוא בדיוק את השקלא וטריא של הסוגיה. כן, הכי טוב זה לקרוא לכם את סוף הרמב"ן בתורת האדם. שם הרמב"ן מביא 3 פירושים לסוגיה הזאת. בואו נראה תקרא לנו בזה נסיים, כן? פירוש ראשון הוא פירוש הרמב"ן מאמץ, שאומר שרבי יהודה בן בתירא מעולם לא חלק על הרשע. דהיינו, יש אפשרות טכנית שמה? שאדם יקרא קרע על אביו ואז הוא יעשה עוד קרע. בעיקר ים השמריאם אמרה לפני רגע, כי זה נתפס בעצם כשני קרעים, מה זה מפריע לי? יש פה... נכון שפיזית אחד ממשיך את השני, מה אכפת לך? חלק ממנו הוא קרע על אביו, חלק הוא קרע על בנו. מה השאלה? מה קורה כזה בבת אחת? מה השאלה שמתעוררת שהוא בבת אחת? אז כאן הדבר הוא מאוד פשוט. כשאתה קורא בבת אחת, לא בהפרש זמנים, כן? אז אם אדם יקרא קודם על אביו ועל אמו, הרי הקרע הזה הוא עד שמגלה את ליבו, אין לו בעצם הגדרה מדויקת. כלומר, אי אפשר שיהיה אותו קרע על שניהם. למה אי אפשר שיהיה אותו קרע על שניהם? הם שני קרעים שונים. אז מה אתה רוצה לעשות? כמו ברשע. ברשע, מה אתה מצליח לעשות? שיהיה רצף בין הקרעים, אבל הוא בעצם שני קרעים אחד אחרי השני. האם בבת אחת אני מסוגל לעשות שני קרעים אחד אחרי השני? אז כאן אומר הרמב"ן, תלוי על מי קוראים ראשון. אם אדם קורא ראשון על אביו ועל אמו, אז הוא לא יכול לקרוא באותו זמן גם קרע על בנו. למה? כי כל פעם כל העמקת הקרע תמשיך לחשב כמה? כקרע שמגלה את ליבו, כי אין לו שיעור ברור. אני אקריא לכם את זה בלשון הרמב"ן. הרמב"ן כותב ככה, אני מקריא. פירוש מן דקאמר רבי יהודה בן בטרה על כולם קרע אחד, על אביו ועל אמו קרע אחד, כן? וכאמר לפי שאינן מוסיפים על קרע של אביו ועל אמו, אז השאלה הייתה, אז תעשה ההפך, יקרא על האחרים תחילה ויוסיף על אביו ועל אמו. אז קודם תקרא על האחרים תפח, נגמר הקרע, ועכשיו אם אתה תמשיך, אז מה נגיד? זה על אביו ועל אמו. אז זה בא התשובה, לפי שאינן בתוספת, כלומר כשם שאין מוסיפים על קרעים שלהם, כך אין קרעים שלהם מתווספים על אחרים. וטעם עד אין מוסיפים, משום דקרע של אבי ושל אמו מתחמם וקורע והולכו, לפי שקריאה גדולה היא, ופעמים שמוסיפים בה יותר מעד ליבו, דכבוד אבי ואמו, אין לו שיעור ניכר למטה. זה הסיבה למה אי אפשר לקרוא על ההורה ומיד אחריו על הבן. כי זה תמיד נחשב המשך הקרע על, על האב. כי איך הוא מגדיר, שימו לב, איך הוא מגדיר קרע על האב, והם מתחמם והולך. אתה יכול להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, אבל למה לא ההפך? ותם הדינם בתוספת, שום דאף על גב דקריאה דאחרים טפח, ושל אבי ושל אמו דעד ליבו ניכרת בה לגמרי. מה הבעיה? תעשה טפח, נגמר הקרע על הבן, עכשיו תתחיל. אז אומר הרמב"ן, אפילו אחי אינו בדין לעשות עיקר קריאה של אחרים, של אבי ושל אמו, תפילה להם. מה זה נראה? אתה קודם קורא על הבן ואז אתה קורא על על האבא, ולמה? כי אתה רוצה מה לחסוך? זה נורא. ואני אגיד, אני אחזור לתחילת השיעור. הקרע להורים, איך הוא רוצה להתאפס? מה זה הרעיון הזה שעולה פה בסוף, בסוגיה הזאת בחבב? דברי הרמב"ן. כשאתה, הקרע של ההורים אין לו שיעור, אתה יכול עוד ועוד ועוד, זה דומה לקרע המקראי הספונטני. עכשיו, שיבוא אדם ויעשה קרע כזה בתכנון אחרי קרע של טפח, הרקת את הקרע על ההורים, זה לא יכול להיות, זה מופקע. כלומר, מה שמתואר בדברי הרמב"ן פה, זה הצורך לא רק בהבדל בשיעורים, אלא ההבדל במודעות, במצב הנפשי, באיך שאתה קורא את הקרע הזה. לא יכול להיות שהקרע על אביו ועל אמו יהיה קרע משני, זה לא יכול להיות בהגדר. למה זה לא ככה, אם היה קרע על בנו ואחרי חודש הוא עכשיו קורא על ההוריו? כי הוא מקבל את הבגד במצב שמעכשיו הוא מתחיל את הקרע. אני חוזר, שני קרעים שונים, אבל שקרע הוא לא תוספת, אתה קורא הבגד קרוע, אבל כאן אתה לא רוצה לקרוע, אתה עושה זאת תלעים של קרעים, זה לא ניתן לדבר הזה. זה דומה, מי שהמשל הזה יעזור לו, שלא יחס עליי. הנציב יש לו תשובה מפורסמת במשיק דבר, אם אפשר לקחת אליכם משנה חצי חלה, והוא מעיד שבבית של איצלם מבולוז'ין ככה היו עושים. הבן אדם היה חוזר מהתפילה, אני לא יודע אם יש לכם את המצוקות האלה, אין מספיק לחם משנה, זה אומר מהחצי חלה, היו אומר, אין חלה. אז הוא שואל שאלה פשוטה הנציב, אז אם יש לך רק חלה אחת, מה תעשה? קח סכין, תפרוס לשניים, יש לך שניים. אז הוא אומר את הדבר הבא, תלוי איך מצאת את זה. אם מצאת את זה חצי, אז זה שלם. אם מצאת את זה שלם וחצית, אז זה חצי, זה שני חצי, כך הוא אומר. לא, זה מאוד דומה פה. כלומר, בא בן אדם, יש לו בבית בגד קרוע. לא כתוב שאתה בא לאביו ואמו עכשיו קורע אותו. אתה עכשיו, זה לא קרע תפל. אבל שתתחיל לקרוע על, על, על האחרים, מה זה אומר על יחסך להורים? איזה מין קרע זה? זה דבר מופרך, זה דבר שלא יכול להיות. כך אומר הרמב"ן. אבל הרמב"ן מעיד, ורבי יצחק בן גיאת ז"ל פרש, ושאינם מוסיפים על קרע של אביו ושל אמו, משום דעת ליבו בלבד, הוא מוסיף, כיש אומרים. כאן אומר הרמב"ן בשמו, שעל אביו ועל אמו, בניגוד למה שהוא אומר, שאתה יכול לקרוע ולקרוע ולקרוע, המציאות נקרא, אתה יכול להיות בשעת חימור, להתחמם עוד ועוד, הוא אומר, לא, זה עד ליבו, ומה קורה אחרי זה עד ליבו? נגמר, הגעת ל... אבל זה המחלוקת בגמרא שם, אם אפשר לקרוע עד הלב או עד ה... טבור. והרמב"ן, זה בהנחה שפשוט נגמר המקום בבגד, זה בכלל לא אומר שתיארנו קודם. הרמב"ן לא אוהב את זה. כן, הרמב"ן די דוחה את זה, ואז הוא אומר ככה, ורב רבי אברהם ז"ל מחלק בדבר, בשם הרייבד. ובזה אחר זה מת אבי וקרא, מת בנו לאחר שיבה והוסיף, יצא, ולא פליג רבי יהודה בן בטרה, אלא הסיפה בקוריאה בבת אחת. וזה מה שתיארתי קודם. וכאן יש לנו עניין מיוחד בדברי הרמב״ם. שכן בואו נראה, וזה אנחנו נסיים להיום, איך הרמב״ם מביא את ההלכה הזאת בהלכות אבל. זה נמצא בפרק ח', סוף פרק ח'. כותב הרמב״ם כך: מי שמתו לו מתים הרבה כאחד, קורא הקרע אחד, אולי לפני כן. כן, לא זה. כן, קורא הקרע אחד לכולם. היה בכללן אביו או אמו, קורא על כולם קרע אחד, ועל אביו ועל אמו קרע אחד. נסגרת רמב"ם, מה כל מה שהוסבר? יש שני מודלים של קריאה, אתה לא יכול לבת אחת לקרוא על שני המודלים. עכשיו תראו מה הוא ממשיך. מי שמת לו מת וקרא עליו, ואחר כך מת לו מת אחר, אם בתוך שבעה קורא הקרע אחר, אם לאחר שבעה מוסיף על הקרע הראשון כלשהו, למה מאפשר על קרע על, שנעשה קודם על... על מת, על מת, רק אחר שבעה, זה ברור. הוא ממשיך ואומר, ואם לאחר שבעה, מת לו מת שלישי, אחר שבעה של שני, מוסיף כלשהו, וכן מוסיף והולך עד טבור. הגיע לטבורו, מרחיק שלוש אצבעות, וקורא. אתה יכול לעשות פסים, כן, בגד ככה, ריצ'ראץ'. נתמלא מלפניו, מחזירו לאחורה, מתמלא מלמעלה, הופכו מלמטה. אבל תראו עכשיו, אמרו לו, מת אבי וקרא. ואחר שבעה מת בנו, והוסיף, התחתון מתאחה והעליון אינו מתאחה כמו שהתבאר. אמרו לו, מת בנו וקרא, ואחר שבעה מת אביו, אינו מוסיף, אלא קורא הקרע אחר, שאין אביו ואימו בתוספת. איך הרמב״ם מבין את הדין פה בניגוד לרייבד? הרמב״ם אומנם לא סובר שרבי יהודה בן בטרח חולק על כל הרישה, זה הוא לא סובר, אבל הוא כן מחלק בין איזה יכולת, להוסיף על הקרע של אביו ואימו לאחר זמן, לבין להוסיף על הקרע של שאר מתים. על הקרע של שאר מתים אפשר להוסיף, מאיזו סיבה? כי הקרע הוא בעל שיעור. ולכן מה אני יכול לומר? עד הטפח הזה קרע אחד, עכשיו אתה יכול עוד קרע ועוד קרע, כי כל קרע מוגדר. לעומת זאת, הרמב"ם פוסק, שאמרו לו, אני קורא עוד פעם, אמרו לו מת אביו וקרא, ואחר שבעה מת בנו, והוסיף התחתון מתאחה, והעליון אינו מתאחה. כלומר, אתה יכול, אחרי שהקרע לאב והאם נגמר, מה אתה יכול לעשות? להוסיף עליו. אבל הפוך לא ניתן. אמרו לו מת בנו וקרא, ואחר שבעה מת אביו, אינו מוסיף, אלא קורא הקרע אחר. תמיד קרע על ההורים, מה חייב להיות? קרע חדש. כמו גם ממה שמרים אמרה, נכון, יש פה שני קרעים, אבל הקרע להורים לעולם לא יכול להיות קרע שלא מתחיל מלמעלה. הוא תמיד חייב להיות קרע, קרע חדש. וזה עוד פעם ביטוי עמוק לתפיסה היסודית של הרמב״ם, שהקרע להורים זה לא רק יש לו כמה פרטי דינים שונים, אלא מדובר במודל אחר של קריאה. מדובר, אני מסכם, במודל שעיקר מהותו שהאדם כשהוא שומע שהוריו מתו, אז הוא מביע את עוצמת הכאב, הצער, הקרע במציאות על ידי זה שהוא לוקח בגד שלם, ומה עושה לו? הורס אותו. או להרוס בגד הרוס, אתה עוד פעם לא תצליח לבטא את זה.
אבל זה מאוד לא לענות אם מת אביו קורא, אחר כך מת אמו ממשיך או קריאה חדשה.
אז כאן באמת מדייקים ראשונים, שעוד רבי יהודה בן בטרה אמר את הדברים רק על מה? על אבי ואימו, אז על אבי ועל אימו יכול להיות קרע, אבל זה אותו קרע במציאות מבחינה מהותית, לכן זה לא סותר. אבל בעצם מה שאנחנו מגלים פה זה, הייתי אומר, תוספת של, וברמב"ם זה בולט יותר מראשונים אחרים, עוצמת ההיקף של הדברים. כלומר, אני חוזר על שני הדברים המרכזיים שנוספו ברמב"ם לעומת מה שראשונים אחרים סוברים בסוגיות. דבר ראשון, שזה עסקת חבילה, הכל ביחד, כי הוא מעביר אותו לרבו, לירושלים וכו'. אם אתה לא מעביר אותו, אתה אומר, יש פה כל מיני פרטים. ברגע שאתה מעביר אותו כקבוצה, מה זה אומר לי? שיש קשר בין חלקים, קשר מהותי, אימננטי, אי אפשר להפריד ביניהם. הדבר השני, זה כאמור פה, לא רק שבבת אחת צריך לקרוא קרעים נפרדים, אלא הרמב"ם פוסק להלכה שאין אפשרות שקרע של אביו ואמו יהיו בתוספת. לפי הרמב"ם, מה הכוונה הוא לא בתוספת? אתה לא יכול שהוא יהיה קרע מספר 2 כשאתה קורא בבת אחת. הרמב"ם זה לא ככה. הרמב"ם פירש את הגמרא שלא יעלה לדעת שהקרע של אביו ואמו הוא קרע שלא לקח בגד שלם והתחיל את הקרע מהשפה שלו. כי זה סותר את הרעיון של הקרע על ההורים. אוקיי, אנחנו נעצור. אני מציע לפעם הבאה, אלא אם כן נחנוך להתנגד. כן? אנחנו חזור לגמרא בחף. יש פה עוד המון ענייני קריאה, ונראה לי שזה לא טוב בפיזור הזה. אני אומר את האמת. ואני מציע שנחזור לגמרא בחף עמוד ב', ומה שנעשה לפעם הבאה, נתחיל בברייתא של כל האמור בפרשת כהנים, שכהן מתאבל, אבל מתאבל עליהם. הנושא המרכזי שעסיק לנו, מי הם הקרובים שצריך להתאבל עליהם. בסדר? זה יוליך אותנו חזרה על השעין. יש פה מחלוקות גדולות בין הרמב״ם לבין הרמב״ן לגבי הרשימה. עד כמה תומת כהנים, זוכרים את הרמב״ם שהמקור להבילות הוא תומת כהנים, עד כמה באמת תומת כהנים והבילות הולכים ביחד, הדין שמתאבלים עם הקרובים שלך, כל הנושאים האלה ידונו, אני אשתדל מאוד לשלוח איזשהו דף, בסדר? עכשיו אני ברשותכם רוצה רק להגיד משהו קטן מאוד על פרשת שבוע, רק להעלות איזה פרדוקס, איזה פלא, שלדעתי יש פה יסוד גדול, אבל לא יודע אם יש מה לפתח אותו. והכוונה, כך שפרשת שבוע פותחת באחד ממלאכות שבת, וזה לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ודווקא המלאכה הזאת שמפורשת בתורה, בשונה מהרוב המוחלט והמכריע של המתת מלאכות, דווקא היא זכתה למחלוקת גדולה מאוד בין התנאים. האם היא אכן אסורה באותה רמת חומרה כמו שאר המלאכות? דהיינו, מחלוקת האם העברה ללאו יצאת או לחלק יצאת. כן, לחלק יצאת, הכוונה שכל אחד ממלאכות שבת שאדם יעשה אותה בשוגג הוא יהיה חייב חטאת נפרדת. בעל הלאו אומר שהאדם שיביא רעש לא חייב סקילה. עכשיו הפרדוקס הזה הוא לא רק על עברה, אם זה רק עברה מלא, אלא הפרדוקס הזה קיים על עוד פעולות שאסורות בשבת. מה בעצם יסוד הדין שעברה ללאו יצאת? תורה מאן דאמר, כי התורה לא מפרטת מה נאסר בשבת. מה התורה אומרת? כל מלאכה לא תעשה, לא תעשו כל מלאכה, היות והיא לא מפרטת. אז אם היא מפרטת אחד, כנראה האחד הזה הוא יוצא מן הכלל. אבל האמת היא שיש עוד פעולות שמי שלומד מקראות יכול לראות שהן אסורות בשבת. זה מתחיל בשמות את זין ובישול ואפייה, נכון? זה ממשיך במדבר פרק י' ד', שם אני לומד של קושש עצים. מה? תחומים, קישוש עצים. הפרדוקס הזה זוכל גם לחלק מהם. כלומר, כשאני, למשל, מסתכל על לקושש עצים, הוא לא אחד מ... לא אחד מלמתת מלאכות. הגמרא שואלת, תולדה של מה זה? אבל הגמרא לא שואלת את מה שאני שואל פה. ומה אני בעצם? אני רואה דבר מאוד מעניין. שאני יודע מהמקראות על פעולות מסוימות שמבדי הכלולות באיסור המלאכה של שבת, שהתורה עשרה לעשות אותה בשבת, וכשאני בא לעולם של חז"ל, מה אני מגלה? שמה חז"ל חושבים? שברשימת העל היסודית של הפעולות שאסורות בשבת, לא חייבים לכלול אותה. מקושה של אף אחד לא כלל, וגם כאמור עברה, לא ברור שהוא צריך להיכלל ברשימה. מה שמלמד דבר מאוד פשוט, שרשימת המלאכות של המתת מלאכות לא מגיעה מהמקרא. אז או נשאל אחרת, מאיפה היא מגיעה, או מה הפשר הפער הזה? פה אנחנו מגיעים מנקודה מאוד, מאוד בסיסית, מאוד יסודית, שיש לה גם השלכות גדולות מאוד, אני חושב, לדילמות של שבת בימינו. איך הופכים אותה למשמעותית? ואני אמר את הדברים מאוד קצר, זו מערכה גדולה, אני אמר את זה מאוד בקצרה. אם אני שואל את עצמי, מה המכנה המשותף של הפעולות המפורשות בתורה שהן אסורות בשבת? אז אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט, אלה פעולות שמאפיינות חברה שחיה במדבר. במדבר צריך לקושש עצים, איזו מטרה? לבשל? חייבים חומרי גלם, אין להם, אם המשרד גז או סופר גז, כן. צריכים לקושש עצים כדי לאפות. העברת אש היא פעולה הכרחית, בישול, אפייה, ובלשון מאוד פשוטה, הפעולות שהתורה מתארת כפירוט של האיסור העל, שלא תעשו כל מלאכה, הן פעולות שאופייניות לאותה חברה, במציאות החיים, שהם חיים באותו זמן, במקראות. בואו נעבור רגע לנחמיה, שם יש לנו, או ירמיהו, שם עוד פעם פירוט של פעולה שאסורה בשבת, וגם היא לא בלמת את מלאכות דרך אגב. ואותו פרדוקס קיים על הנביאים והכתובים, והכוונה ל... מסחר בשבת, זה אופייני לחברה עירונית, חז"ל לא קלו אותו בלמתת מלאכות. מאיפה בכלל מגיעה רשימת למתת מלאכות? אז פה אני רק אעיר הערה מאוד קצרה. הרשימה הזאת אנחנו יודעים שיש לה קשר ברור למשכן, נכון? כולם מכירים את זה מהבבלי? וזה אני רק אעיר שתי הערות צעות. האם מישהו באמת חושב שכשהקימו את המשכן עשו במדבר את כל המתת מלאכות האלו? מה, הם זרו וחרשו במדבר?
כדי לעשות את המשנה,
מאיפה היה להם מצי שיטים? הם שקלו אותם? זה ברור שלא. זה ברור שלא. אני לא ממציא את השאלות האלו. זה שאלות שאני לא ממציא אותם. קשה מאוד גם להלביש חלק מהלמתת מלאכות על המשכן. איפה היה בישול במשכן? בסדר, כן? מי בבנסון? אתם מבינים שהקישור למשכן הוא רופך? אני רק אעיר למי שהדבר הזה מציק לו, מה שאני אומר, לא תחשבו שאני אפיקורס, השני דברים. קודם כל, הקישור למשכן הוא לא נמצא בספרות התנאים כתשתית של הרשימה. מתי יש קישור למשכן במשנה? כשאוסרים פעולה שאתה אומר, מה זה פעולה? אז לא אומרים, כן, במשכן עשו את זה. בתנאים לא כתוב אף פעם שהרשימה בנויה על המשכן. זה מופיע רק בספרות האמוראים, וכבר ראשונים, רב הייגון, בוצר הגאונים בשבת ע"ד, באחרונים זה מופיע. כולם העירו את השאלה הזאת, שקשה להניח שלמתת המלאכות בפועל עשו מחקר ואמרו, באמת, זה מה שעשו במשכן, וכך יצא. לזאת צריך להוסיף שהרשימות של המתת מלאכות הרי מוכרות מ... מאוד מקומות, כלומר אני אקח את רשימת, הרי זה לא רשימה אקראית של המתת פעולות. כל מי שמסתכל במשנה יודע שיש שם פילוח פשוט של קבוצות, של סדרות, יש שם סידורה, סידורה דפת, כל הרשימה הזאת הרי נמצאת בעוד מקומות בספרות חז"ל, וכשחז"ל רוצים להגיד חקלאות שמייצרת לחם, אומרים את כל הפעולות האלו, כן? והדברים היותר פשוטים הם שרשימת למתת מלאכות מורכבת בעיקר משלוש סדרות, שהם מקרי הציביליזציה, הם יסודות התרבות האנושית, עם רשימת נספחים קטנה, שלא זכתה לפירוט. מה הכוונה? יש שם רשימה אחת, שהיא סידור הדפת, הרשימה השנייה היא סידור הדבגד, והרשימה השלישית היא מלאכת הכתב. הבית דווקא לא. עכשיו, אלו שלושה יסודות של ציביליזציה האנושית, שמבדילים בינה לבין בעלי החיים. אנשים מבשלים את מזונם, הם לא בעלי חיים, אוכלים מהטבע, הם לא יודעים לזרוע, לא יודעים לחרוש, גם לא אופים ולא מבשלים. זו נקודה אחת אנושית בסיסית. סידור הדבגת, כבר דיברנו פה, הבגדים הם ציביליזציה לעומת בעלי חיים שאוכלים ערומים. מלאכת הכתב זה האבא של החוכמה האנושית. וכמו שרמזת, המשנה אומרת, איך שאומרים, וגב וכו' וכו' וכו', אז היא תכתוב פונה וסותר. תיאורטית, מה הייתה צריכה לעשות? לכתוב רשימה גדולה של סידורה דבנייה, תיאורטית, הייתה צריכה לעשות את זה, אבל היא כללה את בונה וסותר. היא כתבה שם מביר הוא מחבא, שגם הם מה מהווים. האבא של מה זה אש? אש זה טכנולוגיה. שנה שעברה, מי שזוכר משהו, דיברנו על בורא מורה האש, על האש כסמל של היצירה האנושית, כן? זה ברור שזה הלב של הרשימה, וגם ברור שחז"ל נתנו את הפעולות האלה, כי בזמנם אלו היו הפעולות שסימנו את הטכנולוגיה או את הסדרות האלה, את מוקדי החיים האלו. עכשיו פה אני רק אשלים בפרדוקס שפעם ראשונה ששמתי לב אליו השתוממתי. אתם יודעים שרשימת למתת מלאכות לא נזכרת בשולחן ערוך בשום מקום? בשום מקום היא לא נזכרת. אתם יודעים גם למה? כי אותו מהלך שתיארתי פה בקצרה, שקורה מהמקרא לחז"ל, הוא קורה גם מחז"ל לשולחן ערוך. מי זורע וחורש בחצר שלו היום? מי פוגש את רוב למתת... אז אני יודע, אתה בורר בצלחת שלך עם הדג, ואתה טוחן שאתה חותך כבד עם פומפייה, כן? וכל הדברים... או בוא נגיד בצורה מאוד פשוטה, מה אנחנו פוגשים בעיקר? בעיקר תולדות. זה מה שאנחנו פוגשים. הוא לא פוגשים אבות. השולחן ערוך לא מצא לנכון להביא את הרשימה של האבות מהסיבה הפשוטה. אי אפשר היום לכונן שבת, לא במאה ה-16 ולא היום, לפי אותה רשימה. אנחנו עדיין נונקים ממנה, כי אנחנו חיים בעולם של תולדות, אבל אנחנו לא יושבים עליו. מה שבעצם הוא מחייב את חכמי דורנו.
לא, בוא נגיד, ההבחנה בין אבות ותולדות היא לא משמעותית ברמה של שולחן ערוך, ותודה רבה.
בוא, אני אומר את זה ככה, אני קיוויתי קלמן לא להאריך כי נגמר הזמן, ואני רק אגיד שאני חושב שיש גמרא אחת מכוננת בשבת בצד יהיה, רק אני אזכיר אותה ואת השעות גלגלו בבית, מה, את ההמשך שרציתי להגיד. יש שם גמרא של חכם שמגיע לבית המדרש, אני אקריא לכם אותה, פשוט גמרא כל כך מדהימה. שבת צד יהיה, בואו אני אקריא לכם. אומרת הגמרא כך, רב נחמן בר גוריא איקלה לנהרדה, באו מיני חולב משום מים מחייב, אמר לו הוא משום
חולב,
מחבץ משום מים מחייב, אמר לו הוא משום מחבץ, מגבן משום מים מחייב, אמר לו הוא משום מגבן. מה אמרו לו? אמרו לו, באיזה ישיבה למדת? אמרו לו, רבך קטלי קנאי באגמא אבא, איפה למדת? מה אתה טיפש? כאילו, את השייל בן מדרש, אז תגידו אתם. אמרו לו, חולב חייב משום מפרק, מחבץ חייב משום בורר, מגוון חייב משום בונה. מה קרה בשיח הזה? יש קרה דבר מאוד פשוט. רב נחמן בר גוריא משקף עמדה שנראית לי אמת לאמיתה מבחינת המהות, שאין סיבה לעצור את המלאכה ברשימה של המתת. כי כל מי שהיה פעם בקיבוץ יודע, מה בעצם יש פה? מה שיקרא משק חי. אין לו רמז או זכר ולמתת מלאכות. אבל מה, נהל רפת בשבת זה לא מלאכה? זה נראה לכם דבר המותר מצד עצמו? בעצם הוא אמר, כמו שאסור לזרוע כי זריעה זה מלאכה, אז גם אסור לחלוב כי חליבה היא מלאכה. מה בעצם הם ענו לו? הם ענו לו תשובה שהיא מאוד פרדוקסלית, ומה שהם ענו לו זה שאחרי שנקבע רשימת הלמתת, אתה לא יכול יותר לאסור פעולות בתורת עצמה. מה אתה חייב לעשות? לכלול אותם בתוך הלמתת. מה כלומר הפרדוקס בגמרא? שהם אמרו לו שמחבץ חייב משום מה, חולב חייב, סליחה, משום מפרק, רק מה הבעיה? מפרק לא מופיע, אבל המתת מלאכות. מה הם ענו לו? שאלה טובה. אני לא אענה על זה פה. אני רק אוסיף, שתבינו למה אני חתרתי, שכשבא החזון איש ואמר, רבותיי, אני הולך לאסור חשמל בשבת. למה אני מתאר אותו ככה? כי כשקוראים תשובה, אני אתן את הסימן לדבר בעיניי. האם המקורות פשוט, הוא קרא את המקורות ויצא שזה אסור, או האם הוא קרא את המקורות והתאמץ שהם יגידו שזה אסור. כל מה שקורה את סימן נון בחזון איש, הוא רואה שלמרות שפשוטי המקורות הם שזה לא צריך להסר, הוא ניסה להראות שזה יכול להסר. ואני חושב שהוא היה רוצה להיות כמו רב נחמן בר גוריא. מה הוא היה רוצה להגיד? בחברה מבוססת חשמל. חשמל אסור משום חשמל, רק מה מסכן? כמו שכבר אמרו לו, אתו רבך, קט לקנה באגמה, אי אפשר יותר להגיד שחשמל אסור משום חשמל. מה היה צריך להגיד? אז הוא אסור משום בונה, משום מקבל פטיש, משום כל מיני דברים. זה אותו תהליך, זה תהליך שהוא מוטמע בתוך המערכת, הייתי אומר, כמעט, של בתוך המערכת של חוד שבת, שכמעט, לא כמעט, קרה בדיוק אותו דבר לחשמל, וזה נגמור, שקרה גם בחוד שבת. אתה הרי לא יכול על ידי דמיון לעבוד, לאסור את כל ההופעות של הפעולה הזאת, כי אז אתה לא תוכל לחיות. בוא נחזור למה שתואר קודם. אסור לטחון בשבת. אז אסור לחתוך סלט בשבת? אז צריך מה למצוא מערכת של היתר. אסור לברור בשבת. אז אסור לאכול דג בשבת? אני יודע שאסור, כן. אבל אסור, כן? לכן, מה הלכות שבת מלאות? כל הזמן באיזונים. אסור חשמל בשבת. אז אני מבין, בחברה שתלוית חשמל, אז אסור להפעיל מכשיר חשמלי. אבל מה, לא תשתמש במקרר בשבת? אז בני ברק באמת, מה התשובה? שלא, אבל אנשים נורמליים, כמו שם הזמן לא ירבח, אז מה הוא אמר לעצמו? צד אחד הוא קיבל שלא משתמשים בחשמל, אמנם הוא חשב שחזון איש לא משכנע, אבל מה כן הוא חיפש? מערכת של איזונים. מה הייתי אומר? השיח של השבת, הוא שיח שנמשך, אבל צריכים לגאול את השבת מההתעסקות בפקקים וכו', לראות את האתגר שלה, את הרוח שלה, את מה שהיא קוראת לנו, וזה שיח שנמשך לדורות, ומדי דור, חכמי ישראל צריכים לעמוד מול המציאות של חברתם, ולשאול את עצמם, איך אנחנו מגשימים את הצו האלוקי שנקרא, שקורא לנו לא תעשה כל מלאכה, תשבטו, אולי לטוב.